קראתי להרצאה שלי גשר צר מאוד, ואתם תכף תבינו למה. אני רוצה להקדיש את הדברים שלי לבן הזוג שלי, רני לוי, שלמרבה מזלי הוא גם האהבה הגדולה של חיי. תודה לגברת אורית שפירה ולפרופסור נועה אפרת בן ברוך על ההזמנה לדבר כאן היום. מאחר שאני אוספת ידע, מחשבות ותובנות לגבי ההתמודדות עם סרטן שד כבר כמעט 6 שנים, ההזמנה הזו היא בעיניי גם הזדמנות וגם זכות גדולה, ואם להודות על האמת, גם אתגר לא פשוט להגיד את כל מה שאני רוצה להגיד ב-20 דקות. כשאורית שפירה פנתה אליי והזמינה אותי להשתתף בכנס הזה, היא פתחה את דבריה בכך שאמרה שאני לא יכולה בשום פנים ואופן להמליץ בפניכן על רופא או תרופה או על פעילות גופנית, נפשית או רוחנית שריפו אותי מהסרטן. גברת שפירה, אמרתי לה, אני לא חושבת שזאת תהיה בעיה מאחר שבינתיים שום דבר לא ריפו אותי מהסרטן. והאמת היא שאם הייתי יכולה להמליץ על משהו אחד שמרפא מסרטן, אני חושבת שהייתי מפרה את הבטחתי ומגלה לכם מהו. אבל אין משהו אחד כזה. אתה יכול להגביר לי? לא תרופה, לא דיאטה ולא דמיון מודרך ולא שיקום. שום דבר אחד אינו מרפא מסרטן. בדיוק כשם ששום דבר אחד לא גורם לסרטן. מחלות הסרטן וסרטן שד בכללן הן מחלות רב סיבתיות. יש מספר רב של סיבות ונסיבות שמצטרפות ותורמות להתפתחות של מחלת סרטן אצל מישהו או מישהי, ואין סיבה להניח שההחלמה לא תעבוד באופן דומה. העובדה שאין דבר אחד שמרפא מסרטן, אין משמעותה שאין דברים רבים שיכולים לתרום להחלמה מסרטן. הנטייה האנושית היא לחפש משהו אחד להתעלות בו. טיפול רפואי קונבנציונלי, אולי מחקר, תזונה, מדיטציה, דמיון מובחן, שיקום, תפילה, מרפאים כאלה ואחרים. לפי מיטב הבנתי, כשם שאי אפשר למצוא את הגורם היחיד למחלה שלי, למען האמת, בכל פעם שהתקלתי ברשימת גורמים למחלת הסרטן, יכולתי למגינת ליבי לסמן וי כמעט על כולם, אז כך אי אפשר למצוא משהו אחד שירפא אותי מהסרטן. יתרה מזאת, במהלך ההתמודדות שלי עם המחלה למדתי שכאשר אני נתלת במשהו אחד שירפא אותי מהסרטן, אני סוטה מדרך ההחלמה שלי ופועלת מתוך פחד. נוכחתי לדעת שעליי לשנות את האסטרטגיה שלי כל הזמן. בתקופת הטיפולים הכימיים, כל דבר שעזר להקל על הבחילה שלי הפך להיות מקושר אסוציאטיבית לבחילה. זאת אומרת, בטיפול הבא זה גרם לי להרגיש יותר גרוע. באיזשהו שלב כבר התחלתי להרגיש בחילה עזה רק ברגע שנכנסתי בשערי בית החולים עוד לפני שהגעתי למעלית. כך יכולתי להיעזר פעם אחת בכל דבר, זאת אומרת פעם אחת מיץ גזר וג'ינג'ר, פעם אחת מריחואנה וכך הלאה. אז הייתי צריכה כל הזמן לשנות את האסטרטגיה. ובאותו אופן, בכל פעם שנצמדתי למשהו מתוך אמונה שזה מה שירפא אותי, פיתחתי יחסים של משמעת נוקשה עם הדבר הזה, והנוקשות הזאת הרסה לי את ההנאה. גם אם הפעילות הייתה הליכה על חוף הים בבוקר. במשך זמן רב התאמצתי להחלים מסרטן. הייתי בכמה וכמה ייעוצים תזונתיים, שתיתי מיצים ירוקים וכתומים, הסתובבתי עם צידנית קטנה ובה בקבוקים של מיץ סחוט ונבטוטים, עשיתי פילאטיס ויוגה והליכות בים ונסיעות באופניים ומדיטציה ודיקור סיני ושיאצו והילינג ודמיון מודרך. הרשימה עוד ארוכה. רק לאחרונה התחלתי לעשות מה שבא לי. הפסקתי לנסות להחלים מהסרטן והתחלתי פשוט לחיות. והחיים, מסתבר, יכולים להיות ממש טובים אם מקבלים אותם כפי שהם ומפסיקים להיאבק. יש הרבה מאוד דברים שעוזרים לי בהתמודדות עם מחלת הסרטן הפרטית שלי. אני לא אתעכב ממש לפרט אותם כי אני מאמינה שכל אחת צריכה למצוא את הדברים שעוזרים לה. ומה שמתאים לאחת לא בהכרח מתאים לאחרות. אני אגיד בכלליות שאני מקפידה על תזונה טבעונית, נטולת הורמונים מכל סוג שהוא. הסרטן שלי רגיש להורמונים. אם תחקרו קצת בעניין הזה, תגלו שיש הורמונים כמעט בכל דבר שנמכר ברשתות המזון. העיקרון שאני מקפידה עליו הוא שאוכל צריך להיות קרוב לצורתו המקורית, רצוי אורגני, לא מעובד, ללא תוספים או רצעים. בימים אלה אני עושה מדיטציה, צ'יקונג, יוגה, גגה, הולכת לים, קצת לכל מקום באופניים. אני משתדלת לא לעבוד יותר מדי, לא להיות בלחץ ובעיקר להקשיב לעצמי. לבחון מה עושה לי טוב, מה מתאים לי, מה נכון לי בכל רגע ורגע. החלק האחרון הוא הכי קשה. יש אין ספור הזדמנויות לוותר על מה שנכון וטוב לי בכל יום. למשל, אני צריכה להקפיד על מינון נמוך מאוד של אירועים משפחתיים רבי משתתפים, מסיבות ומפגשים חברתיים שבסופם אני מרגישה חלשה ומדוקת ומקנה בכל הבריאים והבריאות שסביבי. אז אם הרשימה הזאת נשמעת לכם עמוסה, זה לא במקרה. אחד הדברים שאני לומדת בהתמודדות שלי עם המחלה היא לא לעשות יותר מדי. סל התרופות שלי, כמו שאני קוראת לו, מורכב ממעקב רפואי וטיפולים שאני בוחרת בפינצטה יחד עם האונקולוגית שלי, תזונה, פעילות גופנית, עבודה נפשית ועבודה רוחנית ומינונים שונים ומשתנים. אני לוקחת בחשבון שהטיפולים הקונבנציונליים קשים מאוד לגוף ולנפש. ואם אני מחליטה להיעזר בהם, אני משתדלת לטפח את כוחות החיים והתקווה והשמחה שלי במקביל. למרות הנטייה האנושית להיצמד לדברים, מדי פעם אני הופכת את הסל הזה על פיו, מנערת הכל החוצה ובוחרת מחדש. מה נכנס לתוך הסל, באיזה מינון ומה נשאר בחוץ. אני משתדלת לבחור את הדברים בקפידה, לא לפחד להחליף אסטרטגיות מדי פעם ולא להיצמד לשום דבר. הכלל הוא ברור, מה שעובד, עובד. אם תרופה מסוימת לא עושה את מה שאני והרופאה שלי מצפות, אני אפסיק לקחת את התרופה. באותו אופן, אני לא אמשיך ללכת לטיפולים משלימים מתוך הרגל או מתוך סנטימנטליות. אני לא אעשה פעילות גופנית שאני לא אוהבת ונהנית ממנה, ואני לא אשמור על שיטת תזונה שלא מתאימה לי. אני אומרת משהו מאוד פשוט להבנה ומאוד מאוד קשה ליישום, שאין תחליף מלקיחת אחריות על הטיפול במחלה ועל החיים בכלל. בכל מחקר שבו בודקים את משך החיים של מתמודדות או מתמודדים עם סרטן, אפשר לראות עקומה כזאת שמצביעה על מספר השנים בציר אחד ומספר הנחקרים או הנחקרות שנותרו בחיים בציר השני. וכשאנחנו מסתכלות על עקומה כזאת של נשים עם סרטן שעד גרורתי למשל, אי אפשר להתעלם מהעובדה המצערת שחלק מהנשים מתות עם הזמן. עם זאת, אי אפשר להתעלם גם מהעובדה המדהימה שהעקומה הזאת הופכת פחות ופחות תלולה עם הזמן. כלומר, ככל שחולף יותר זמן ממועד הדיאגנוזה, פחות נשים מתות. בשלב מסוים העקומה כמעט מתיישרת. זאת אומרת, שיעור התמותה יורד כמעט לאפס. זה מה שנקרא הזנב של העקומה. אז בלי להיכנס לניתוחים סטטיסטיים מסובכים, אני רוצה להגיד שלושה דברים מאוד פשוטים. אחד, יש פער גדול מאוד בנשים שונות שחיות תחת אותה דיאגנוזה, חולת סרטן של גרורות במקרה שלנו, והפער הזה לא קשור רק בשאלה איכן ממוקמות הגרורות. הדבר השני הוא שככל שאישה חיה יותר שנים עם סרטן שד, כך יש לה סיכוי לחיות עוד יותר שנים. והדבר השלישי הוא, בהינתן אותו מצב של מחלה ושל חיים, פחות או יותר אותו שלב של סרטן, אותו גיל של אישה ואותו מצב בריאותי, אישה אחת תחיה חודשים ספורים, ואישה אחרת תחיה שנים רבות. מחקר, יש איזה מחקר סטטיסטי שבחן מעל 20 אלף נשים צעירות עם סרטן שד לאורך 30 שנה. והמחקר הזה מצביע על אפשרות שאולי חלק מהנשים עוד יושבות איתנו כאן בעולם. ומה שמעניין אותי זה הפער הזה, הפער בין האישה שתחיה חודשים ספורים בלבד לאחר הדיאגנוזה לבין האישה שתחיה שנים רבות. במיוחד מעניין אותי מה אני יכולה לעשות כדי להיות בזנם של העקומה, וגם הרבה מעבר לה אם יתאפשר לי. ומסתבר שיש הרבה מאוד מה לעשות. אני מכירה היטב את הנטייה לזלזל בטיפולים תזונתיים וטיפולים אנרגטיים וכו'. אני למדתי על בשרי לא לזלזל בשום דבר. במהלך התקופה של טיפולים הכימיים שיניתי באופן קיצוני את הרגלי התזונה שלי, והאפקט היה דרמטי ומדיד. אני התמודדתי הרבה יותר טוב עם הטיפולים אחרי השינוי התזונתי מאשר לפני, ובדיקות הדם שלי השתפרו פלאים. באותו אופן, לאחרונה עשיתי שינוי נוסף במהלך טיפולי קרינה, ושוב, היה אפקט דרמטי, הרבה פחות עייפות, הרבה יותר אנרגיה וחיוניות. אני ממש בטוחה שלתזונה יש השפעה מכרעת על היכולת של הגוף להתמודד עם סרטן. כפי שאמרתי בראשית דבריי, סרטן היא מחלה רב-סיבתית, וגם ההתמודדות עמה צריכה להתנהל ברמות שונות וברבדים שונים של האישיות ושל החיים. העובדה שתזונה ומדיטציה לא מרפאות מסרטן אינה סיבה לזלזל בהן. בינינו, גם הטיפול הרפואי לא מרפא מסרטן. ככל הידוע לי, אין כיום תרופה לסרטן, סרטן שד. העניין הוא להרבים את הסרטן באופן יעיל, עם מינימום תופעות לוואי ולתקופה ממושכת ככל שניתן. כפי שכבר אמרתי, כל מה שעובד עובד, ואני רוצה לעשות כל מה שאפשר לעשות. לכן אני רוצה בזמן שנותר לי לדבר איתכן על פחד. מכיוון שהפחד זולל אנרגיה, והוא לא מותיר לנו מספיק כוחות לעשות את מה שאפשר לעשות. עבורי ההתמודדות עם הפחד היא הדבר הכי חשוב והכי קשה במסע הזה, שאני מעדיפה לקרוא לו מסע החלמה מסרטן ולא מלחמה לנצח את הסרטן. לאורך השנים אני מגלה שוב ושוב כמה הפחד נוכח בחיים שלי, מצמצם את תחושת החיות שלי ואת האפשרות לשמוח ולחיות את חיי במלואם כפי שהם כרגע. כיצד קנה הפחד אחיזה כזאת בגופי ובנשמתי, אני ממש לא יודעת. ולמרות שבמקצועי אני פסיכולוגית קלינית, אני חושבת שבסיטואציה בה אנחנו נמצאות, זה ממש לא משנה. העניין הוא, זאת אומרת, אי אפשר למצוא הסברים הגיוניים וסיבתיים למחלה או לפחד. או... העניין הוא להחלים מהמחלה ולהשתחרר מהפחד. ובעיניים כרוכים זה בזה. וכמו שכבר עברתי, אמרתי מה שעובד עובד. מה שלא עובד צריך להניח בצד הדרך. לפחד יש השפעה מאוד מאוד נרחבת, וחשוב בעיניי להתבונן רגע על ההשפעה הזאת ולמפות אותה. אז קודם כל הפחד משפיע על המידה של האפקטיביות של טיפולים רפואיים, וזה הוכח מחקרית. אני אגיד לכם רק אנקדוטה, אני שמעתי כמה וכמה סיפורים על חולים וחולות סרטן שנפטרו בדיוק בהתאם לפרוגנוזה שנתן להם הרופא המטפל. ופרוגנוזה כידוע היא לא מדע מדויק, זה ממוצע סטטיסטי. וכשמישהי הולכת לעולמה בדיוק שלושה חודשים לאחר היום בו האונקולוג שלה אמר לה שנותרו לשלושה חודשים לחיות, זה, בעיניי זה מעורר חשד. ויש, אני מכירה סיפור על קרוב משפחה של חברה יקרה שלי שנפטר 10 ימים לאחר שנודע לו שהוא חולה בסוף. לדעתי, האנשים האלה מתו מפחד. וצריך לקחת את זה בחשבון בכל אינטראקציה עם מתמודדים או מתמודדות עם סרטן. אחד הכללים, דרך אגב, בעיניי, שבבחירה של רופא או רופאה מטפלת, זה לבדוק עם עצמכם איך אתם מרגישות לפני הפגישה איתה, ואיך אתם מרגישות אחרי הפגישה איתה או איתו. אם אחרי פגישה עם הרופא או הרופאה המטפלת שלכם אתם מרגישים יותר גרוע מאשר לפני הפגישה, אז אתם צריכות להחליף רופא. זה... מה עוד הפחד עושה? הפחד גורם לי לחיות תסריטים גרועים במקום להתמודד עם המציאות כפי שהיא. הפחד מייצר אצלי כל מיני קשרים סיבתיים מופרכים, ככה אם X אז Y, למשל, דוגמה מהשבוע האחרון, אם יש לי סחרחורת אז יש לי גרורה במוח וכו'. אני בטוחה שלכל אחד יש דוגמה משלה להעסקים הלוגיים המפקפקים הללו. הפחד מרחיק מעליי אנשים ונשים, או גורם לי להתרחק מאנשים ונשים שיכולים להוות מקור תמיכה. הפחד גורם לי לעשות יותר מדי כדי להחלים מהמחלה, כמו שכבר תיארתי קודם. לרוץ ממקום למקום כדי לעשות פעילויות החלמה זה לא רעיון טוב. זה מתיש ומרוקן, ועשיית יתר זו תופעה שמעידה על לחץ ופאניקה, לא על החלמה. הפחד גורם לי להיצמד לכל מיני דברים שאינם בהכרח מועילים, אבל כן תובעים אנרגיה יקרה. הפחד לא מאפשר לי לשאול את הרופאים והרופאות שלי שאלות קשות, שאני זקוקה לתשובה עליהן, על מנת שאני אוכל לקבל החלטות בצורה שלמה. זה חשוב במיוחד מכיוון שאם אני לא שלמה עם טיפול ב-100%, הטיפול יהיה פחות אפקטיבי עבורי. גם זה כבר הוכח מחקרית. אם חושבים על זה רגע זה ברור, כי השאלות שלא שאלתי ימשיכו לקנן בראשי ולעורר בספקות ומתח. ומתח זה לא טוב. הפחד, אחת הבעיות המרכזיות עם הפחד זה שהוא אימפריאליסטי. הפחד פשוט כובש לעצמו עוד ועוד שטחים, והוא לא יודע שובע. ואם התיאור הזה מזכיר לכם את האופן בו גידולים סרטניים מתנהגים, זה לא במקרה. זה קשור גם מבחינה פיזיולוגית. הפחד מייצר תגובה של סטרס בגוף, שמעודדת תהליכים המקלים על התפשטות המחלה. עוד דבר שהפחד עושה זה שהוא גורם למיינד שלי, שהוא כוח רב עוצמה, לעבוד נגדי. זאת אומרת, במקום שאני אחיה את האפשרות להחלמה שקיימת עבור כל אחד ואחת מאיתנו בכל רגע ורגע, אני חיה את כל התסריטים הגרועים הפוטנציאליים. ואני אומרת את הדברים הללו אחרי שפגשתי אנשים ונשים שהחלימו מסרטן במצבים שהוגדרו חסרי תקווה. זאת אומרת, תמיד יש מקום לתקווה. ואם יש מקום לתקווה, עדיף לחיות אותה מאשר את ה... תסריט הגרוע. מבחינה חווייתית, הפחד משרה חוויה של חוסר מוצא ושל ייאוש, הוא מצמצם את החיים, אינו מאפשר לנו לחיות חיים מלאים, ואינו מאפשר לי ליהנות מהבריאות היחסית שלי. אז אחרי שהבהרתי כמה הפחד לא טוב עבורנו, השאלה שנותרה היא, בהינתן מצב חיים של התמודדות עם סרטן שעל גרורתי, איך אפשר לא לפחד? ואני חוששת שאי אפשר. אי אפשר לא לפחד, אפשר להדחיק את הפחד, אפשר להתנתק מהפחד, אבל נדמה לי שזה לא מחזיק מעמד לאורך זמן. בסופו של דבר זה מחולל יותר נזק, כי אז הפחד מתנקז ועולה בצורה קיצונית וחסרת נזק, חסרת רסן, דווקא במצבים שבו אנחנו זקוקות לשיקול הדעת שלנו, כמו לקראת מפגש עם הרופאה האונקולוגית או לקראת בדיקה, או במצבים של החלטה על טיפול, שמצבים שבהם אם אנחנו שרויות בפחד אז היכולת שלנו לקבל החלטות טובות היא נמוכה. אבל יש שני דברים חשובים מאוד שאפשר לעשות כדי להתמודד טוב יותר עם הפחד. הדבר הראשון זה לטפח את התקווה ואת החיים והשמחה והאהבה והיצירתיות. לטפח את כל מה שהוא לא פחד. יש נזיר וייטנאמי בשם תיק נאט האן שאמר שכאשר אנחנו רוצות שתהיה לנו גינה יפה, אנחנו יכולות לחלות את כוחותינו בניסיון לעקור את כל העשבים השוטים שמיד יתמחו שוב. ואנחנו יכולות לעומת זאת פשוט לטפח את הצמחים היפים שאנחנו רוצות בגינה שלנו. להשקיע את כל האנרגיה שלנו בצמחים הללו כך שיהיו יפים וחזקים ויאפילו על מעט העשבים השוטים שיפטרו. הדבר השני שהוא חשוב מאוד זה לא לנסות לא לפחד. זאת אומרת לא להיאבק בפחד. כי כשם שהפחד מפני כאב גרוע יותר מאשר הכאב עצמו, או אפילו הפחד מפני ההישנות של המחלה גרוע במרבית המקרים מההישנות עצמה, כך גם הפחד מפני הפחד גרוע יותר מאשר הפחד עצמו. אני מתכוונת לומר שהפנטזיה שלנו על המחלה היא מסוכנת הרבה יותר מהמחלה עצמה. זאת אומרת, אני בפנטזיות שלי כבר מתתי הרבה מאוד פעמים. ומלחמה, גם מלחמה בפחד היא תגובה של פחד. זאת אומרת, היא רק מחריפה את המצב, ובכל מקום בו יש מלחמה צריך לעשות שלום. הניסיון שלי בימים אלה הוא לקבל את מה שעולה לי באהבה, בכבוד ובחמלה. אם אני מרשה לעצמי להרגיש את מה שעולה, רצוי כאשר אני מפנה לעצמי זמן, ולמשל יושבת בפינת המדיטציה שלי, כדי לתת לתחושות הקשות לעלות. אני מוצאת שהרגשות הקשים עולים ושוטפים אותי, ואז נסוגים ונעלמים, ממש כמו גלים בים. כשהתכוננתי להרצאה הזאת במהלך הניסיון למפות את ההשפעה השלילית של הפחד, עברתי גל מאוד מאוד קשה של פחד. והופתעתי מהעוצמה שלו, אפילו התקוממתי, כי לכאורה כבר התמודדתי עם הפחד הזה, או חשבתי שהשתחררתי ממנו. אבל אז הבנתי שכמו שאף גל באוקיינוס לא יכול לומר, אוקיי, אני אחרון, הבנתי את העסק, לא צריך יותר גלים נוספים, כך גם אני לא צריכה להתפלא שעולה בגל של פחד, גם אם בפעם המאה. זאת התנועה של הים, וככה הדברים עובדים בטבע. גל ועוד גל, כל הזמן. אחרי הגל יש הפוגה שבה אפשר לנוח, לצבור כוחות, ולטפח את כוחות החיים והשמחה שלי. התנועה הזו של הגלים היא תנועה של חיים, ומכיוון שאני לא רוצה שהיא תיפסק, אני צריכה למצוא דרך לחיות אותה במלואה, ולא לתת לפחד להשתלט ולצמצם אותה. לסיום אני אספר לכם סיפור זן שאני מאוד אוהבת ושעוזר לי להירגע ולהרפות בתוך גל של פחד. זה סיפור על גל אחד, קטן, ששחה באוקיינוס שמח וטוב לב. הוא התחרה בגלים שלידו והשתובב ונהנה מהשמש ומהרוח, ופתאום הוא ראה מרחוק את קו החוף ואת כל הגלים מתנפצים על החוף, והוא נמלא בעלה עצומה. אוי ובוי, הוא זעק לעבר הגלים שבסביבה שלו, אנחנו עומדים להתנפץ אל החוף, כמה נורא. ואיזה גל זקן וחביב שזכה לידו במתינות, הסתכל עליו בחיוך ואמר לו, אתה חושב שזה נורא רק מפני שאתה חושב שאתה גל קטן, אבל אתה לא גל, אתה אוקיינוס. אז תודה רבה לכם.